אורח לשבת עם אריאל ברמן.
שלום לכם, האורח שלנו לערב שבת זו הוא הרב פנחס בדוש, רב בית מדרש לצעירים חנוך לנוער ורב מדרשיות אור לישראלי בבית שאן. שלום וברכה.
שלום וברכה. אגב, מדרשיות אור ישראלי לא רק בבית שאן, פריסה ארצית רחבה, מעל 150 סניפים.
וואו, אז בוא נתחיל עם זה, למרות שלא חשבתי, אבל בוא נתחיל עם זה. מעל 150 מדרשיות ברחבי הארץ של אור לישראלי?
אור ישראלי, לא לישראלי, אור ישראלי. מדרשיות בנשיאות הרב גרוסמן, שפועלות בפריסה ארצית כמעט מקיפה כל עיר בארץ, יש ערים שיש כמה סניפים כגודל העיר.
מה קורה במדרשייה שכזו?
כל מדרשייה יש לה את הסגנון הייחודי שלה, אבל יש את קו המנחה, וזה בעצם מה שאני עושה באור ישראלי, זה קו המנחה, זה העצמה של בני נוער, לקחת בני נוער ולהרים אותם מבחינה רוחנית, לחבר אותם ללימוד גמרא, לחבר אותם למסורת, אבל בצורה מאוד רצינית, עד שליחה לישיבות, כי המטרה להוציא בסוף, בסוף שרשרת המזון, מה שנקרא, להוציא תלמידי חכמים.
אז איך בעצם, איזה נערים מגיעים למדרשיות הללו, לאור ישראלי?
אור ישראלי, גם נערים חילוניים לגמרי, וגם נערים שהם לא לגמרי חילוניים, אבל הם איפשהו על הסקאלה של מסורת, קצת יותר מסורת, פחות מסורת, אבל בגדול זה נוער ישראלי, איכותי, שלא מקבל את הערכים האלו במוסדות ששם הוא לומד, והוא מגיע בשעות הערב.
ומה מושך אותו להגיע לכזה מקום?
בסוף זה, זה שני שלבים. דבר ראשון, איך מביאים אותו בפעם הראשונה, לעשות את הפסיעה הראשונה, אז יש כל מיני שיטות, עושים כל מיני אירועים גדולים, עושים חבר מבי חבר, כל מיני הגרלות, מופעים, אבל מה שמשאיר אותו במדרשייה, בעיקר זה הקשר שנוצר עם הרבנים, כל קבוצה של נערים יש להם רב שמלווה אותם ולומד איתם ומקדם אותם, והם רואים בו דמות אבאית קרובה מאוד, שזה בסוף מדביק אותם למקום ומחבר אותם בצורה כזו שהם מקבלים מה שהם לא מקבלים בחוץ, יחס
ואתה קשור בעצם לכל הסניפים של מדרשיות אור ישראלי?
אז יש ככה, אז אני בבית שאן, יש לי את הפעילות המרכזית שלי בבית שאן, יש לי פעילות עוד ענפה, ומפה נולד הקשר עם אור ישראלי, התרחב להקמה של מדרשיות, שבעצם זה העתקה של המודל שהתחלנו בבית שאן, לעוד מקומות בארץ.
אז בעצם, תיקו, זה בעצם התחיל בבית שאן, ומשם זה עבר לעוד 150 מקומות.
כן, לכאורה ככה הייתי, הסגנון פעילות עם הגילאים האלו שאנחנו עובדים התחיל, כן, התחיל פה. פעילות רווקים תמיד היה לעשרות שנים. אני מדבר על אור ישראלי זה כ-20 שנה, אבל פעילות של גילאי עשרה, אני מדבר על 13, 14, 15, 16 וכו', זה גילאים שלא נגעו בהם לשני עשורים. תמיד התפיסה הייתה שילד הוא נער, נער צעיר, הוא עדיין לא בשל להכיל איזה שהם שינויים דרמטיים בחיים שלו, אבל מסתבר שלא, מסתבר שדווקא בגילאים האלו הם עדיין הרבה יותר ערוכים נפשית לקלוט את המסרים, והם עדיין בשלבי עיצוב האישיות, ו מה שאפשר להשיג עם נער בגיל כזה, אי אפשר להשיג עם בוגר שמגיע אחרי צבא, גיל 24-25, שוודאי שאפשר להגיע איתו להשיגים, אבל לא ברמה של מהפכה רב-מערכתית, כמו נער בין 14-15, שאתה יכול פשוט להזרים אותו פנימה לתוך עולם הישיבות, והארדקור, ובדלת הראשית, ולא בדלת האחורית, בלי סימפטומים וכאלה דברים שאחר כך מפרים לו בהתאקלמות, מפרים לו כשהוא מגיע למצב שצריך לשלוח את הילדים שלו למוסדות, אז הוא תמיד מקוטלג, הוא תמיד כאילו, פה הם הופכים להיות בחורי ישיבות לכל דבר, שוב, אני מדבר על על הגולת הכותרת, כן. על אלה שהצליחו על האחוזים עליהם, כן, וגם ברור. אלה שלא הגיעו לשם, אבל יוצאים עם עוצמה, יוצאים
מושגים ביהדות לפחות.
זה לא, 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 זה מעבר למושגים ביהדות. אנחנו לא מסתפקים במושגים ביהדות, זה ודאי חשוב, אבל לא. אנחנו רוצים לחבר אותם ללימוד גמרא ולחיבור אמיתי לתורה ולטעם בלימוד. זאת אומרת, גם נער שהוא אפילו הולך לצבא, אבל תמיד יש לו את הקשר עם רב וטלפון ולומדים. יש פרויקט שהשקנו אותו לפני כשנה בערך, שנקרא אור לחייל. זה בעצם לימוד בחברותות עם בוגרים שנמצאים בצבא ושמירת קשר במהלך השירות הצבאי, ובעצם יצירת מצב כזה שמיד אחרי השחרור הוא אוטומטית חוזר חזרה לתוך
המודל. זה די מדהים המודל הזה בעצם. קצת אפילו אני מתקשה להבין איך נוצרים חיבורים כאלה באופן ככה פיזי, ממשי. מה פתאום חייל שכנראה נמצא וגדל באיזשהו מקום אחר, ירצה להתחבר עם מישהו שיכניס אותו לעולם הגמרא?
אז אני מדבר על חייל, שלפני שהתגייס, היה כבר שנה או שנתיים או שלוש במדרשייה. ואז כשהוא מתגייס, אז מטבע הדברים, אם הוא משרת בשירות משמעותי ובשירות קרבי, אז הקשר הפרונטלי הוא פחות קרוב, כי הוא מגיע שהוא עושה 13-13 או משהו כזה, אבל הקשר טלפוני, כל יום שישי זה שיחת טלפון, זה דבר תורה, זה לימוד ביחד, הוא צריך את זה, והוא מחכה לזה, וזה מדהים לראות את כמה זה מחמם את הלב שלהם, ונותן להם את הכוח, לפעמים הצבא פוגשים את כל הפסיפס הישראלי, ולפעמים צריך גם לעמוד מול חיילים אחרים, שבאים מרקע מאוד חילוני, ו והחבר'ה שלנו הם לא במגננה, הם במתקפה, הם באים עם עוצמה, הם באים עם חוזקות רוחניות מאוד מאוד גדולות. והרבה חבר'ה שהתגייסו, לא הלכו לישיבות לפני הצבא, אבל כשמשתחררים על צבא, אז אנחנו רואים פתאום, וואלה, אחרי הצבא יש ישיבות שהן לבוגרי צבא בלבד, כלומר, ברמה כזו.
כן.
שפשוט אחרי הצבא הולכים לישיבה וממשיכים את ההתפתחות ואת ההתקדמות שלהם הרוחנית. אנחנו שואפים מכל אחד להוציא את המקסימום, כלומר, לא מסתפקים באמצע, ומי שלא הגיע למקסימום, אז תפסנו משהו באמצע, אבל השאיפה היא תמיד מקסימלית, להגיע עם כל אחד לשיאים, ואני תמיד אומר לחבר'ה, אני אומר להם, הגיהנום האמיתי אחרי 120, זה לא מה שמספרים לכם עכשיו אש וזה, הגיהנום האמיתי זה לפגוש פגישה בלתי אמצעית בדמות שיכלת להיות.
וואו, מלחיץ.
ולכן,
כן, נכון.
מלחיץ להם את זה חזק, תדעו, יש לך פוטנציאל, וחבל שתפגוש את הפוטנציאל שלך, תבין כמה
אתה יכול. חבל שתפגוש את הפוטנציאל הלא ממומש. כן.
בדיוק, אז תשתדל להיות כמה שיותר דומה לפוטנציאל, זה מה שאני אומר.
כמה שנים אתם בבית שיאן?
24 שנים וחודש.
ולפני זה, מה?
הגעתי בראש חודש חשבן, לפני 24 פלוס חודש, כן.
מאיפה הגעתם? איפה הייתם קודם?
ירושלים.
אז איך נוסעים כל כך רחוק ומשתקעים דווקא בבית שיאן?
אתה מבין, אז אתה יודע, יש דברים שבאים בעשייה חדד, בדרך כלל הדברים הטובים. לא באנו לבית שיאן במטרות להשתקע, באנו לבית שיאן שעשות פה שנה, שנתיים של קצת כולל שהוקם פה אז בזמנו, כולל קהילתי של וולסון, עם פעילות ערב, עם משפחות בעיקר, שיעורי ערב לבדבטים, אבל החיים הם חזקים מאיתנו, וכוח הוא מגגל את הדברים. אני בכלל לא בא מרקע, בדרך כלל יותר רגילים התפיסה אומרת שאחד שהוא בעל תשובה בעצמו, ובא מאיזה רקע כזה, אז יש לו יותר יכולת להתחבר עם צעירים, ויש לו, הוא בא, הוא מדבר את השפה שלהם, הוא חושב, הוא מבין את הראש שלהם. אני באתי מרקע מאוד מאוד חרדי, לא, זה לא היה בלוז שלי, מה שנקרא.
אז איך קורה השינוי הזה? איך פתאום אתה מוצא את עצמך?
אני מסע שוב לבעלי בתים, אני רואה, מתחילים להתלקט צעירים, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ואומרתי, וואו, מה קורה? ואז התחיל להיות קונפליקט, השיעור של בעלי בתים עם 20 צעירים בשיעור, וזה כבר נוצר פערים, והם מושכים לפה והם מושכים לפה, אז באו הצעירים, אולי נעשה שיעור מיוחד לנו, וזהו, ואתה יודע, מתחיל שיעור, ואחרי זה עוד שיעור, ואחרי זה שבתות, ואחרי זה, והיום זה כבר מרכז גדול, וקהילה גדולה מאוד, עם שני כוללים גדולים של בוגרים, וישיבה קטנה של בוגרים, חיידר של, שוב, ישיבה קטנה של דור שני, כן? חיידר ובית יעקב, שהם רובם דור שני של בוגרים שלנו, הם בוגרים שהלכו לישיבות והקימו בתים של תורה והקימו משפחות.
ומתי ייסדתם את בית המדרש לצעירים חנוך לנוער?
אז חנוך לנוער זה בשנתיים אחרי שהגעתי, לפני 22 שנה, ייסדנו את חנוך לנוער, ולא זוכר, לא יודע לומר בדיוק כמה זמן אחרי, שנתיים בערך, שנה או שנתיים אחרי, נוצר הקשר עם הרב גרוסמן, שהוא התוודע על הפעילות הזו מקרוב, שהוא ביקש לעשות בזה העתק הדבק ולפתח את זה לעוד מקומות.
אז בעצם בבית המדרש לצעירים כבר יש בוגרים שהצעירים שלהם נכנסו מן הסתם פנימה.
בוודאי, אני מדבר איתך על חיידר של... חדר ובית יעקב ביחד עם 380 תלמידים, שברובם זה דור שני.
כמה מתוך התלמידים שעברו דרכך אתה באמת זוכר ושומר איתם על הקשר? מדובר באלפים רבים.
אלפים, כן. אני לומר לך כמה אני שומר, יש קשר, יש מעגלים, אבל יש מאות רבות שאנחנו בקשר ממש מאוד 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 קרוב. כי אני תמיד אומר לחבר'ה, לא סתם בחרנו את השם חנוך לנער, כי לחנוך לנער יש המשך בפסוק, גם כי יזקין לא יסור ממנה. אנחנו בנינו מערכת כזו שנותנת מענה לכל המגוון, ולכן גם בוגרים ואנשים בני 30-40 עצמאים ועוסקים באים בערב, יש להם את השיעורים המיוחדים שלהם, יש להם את הנישה שלהם, זה מתחם גדול ומחולק לכל מיני, ויש בעלי בתים ויש צעירים וילדים. כל אחד מוצא פה את המקום שלו ואת הפינה, זה כמו משפחה אחת גדולה, ו... יש כאלו שמטבע הדברים גם פחות, אז רואים אותם יותר בשבוע או שבתות או חגים, אבל הקשר נשמר, הקשר בצמתים החשובים של החיים, הקשר נשמר.
אז אנחנו איתרנו את אחד מהתלמידים שאני מניח שגם איתו מן הסתם נשמר הקשר, שלומי בוסקילה, שלום לך.
שלום, שלום, ערב טוב.
ספר לנו שלומי על הפעם הראשונה שאתה פוגש את הרב פנחס בדוש.
זה היה משהו כמו... בגיל 15-14, לפני בערך כמעט 20 שנה. אני פוגש אותו דרך חבר שלמד איתי במקיף כללי בבית שען. ככה הציע לי, בוא, אתה רוצה לבוא לשיעור בשבת? אמרתי לו, למה לא? וזו השבת הראשונה, הלוואי והייתי זוכר איזה שבת זאת, אבל זו השבת הראשונה שבעצם אני מגיע לשם ופוגש את הרב.
ומה הרקע שלך המשפחתי? לפני זה?
רק המשפחתי שלי, בזמנו אז, תקופה לפני, גם לא היינו כל כך שומרים שבת, כן, לא במובן של לבשל או לנסוע, במובן של טלוויזיה ודברים כאלה, באותה תקופה, קצת לפני סבתא שלי נפטרה, אז אבא שלי הפסיק עם הטלוויזיה, אבל באופן כללי לא בית חרדי, גם לא דתי, כן, גם לא מסורתי.
ואז כשאתה מגיע פעם ראשונה, מה קסם לך כל כך שהחלטת להמשיך להגיע?
מה קסם? בוא נגיד, אני עוזב את הדברים הסטנדרטיים שאתה יכול למצוא אותם בכל מקום, אם זה הפינוקים שיש, אם זה האווירה, אמירה טובה. שם היה משהו מאוד מיוחד, שזה לא היה סתם שיעור תורה רגיל. זאת אומרת, בדרך כלל אדם בחוץ רגיל לשיעור תורה, מה הוא מבין, מה זה שאומרים לתבוא ללמוד תורה? הוא מבין שזה לבוא לבית כנסת, מנחה ערבית, כמה הלכות לפני, אולי איזה סיפור. שם היה משהו אחר, שם היה באמת, מי שמכיר את הרב גם יודע שזה המוטו שלו, הוא מאמין בבחור, שהבחור, שכל יהודי יכול ללמוד דף גמרא, זאת אומרת, לא להאמין בבחור ולתת לו דברים כלילים, הוא יכול להכיל את זה, וזה מה שהוא צריך להכיל, וכשאתה מגיע לשיעור שם אתה בעצם רואה שזה בעצם השיעור, כמובן שיש משלים ויש סיפורים, אבל אתה רואה עומק, ואתה רואה משהו אחר, כמובן שאז באותו זמן לא כל כך הבנתי את הדברים כמו שהם, אבל אתה רואה שזה משהו שהציבור משתתף, האנשים משתתפים, זה שואל, זה עונה, לא איזה דרשה כזאת או נאום שנמצאים כמה דקות והולכים, ומשם כמובן זה בצירוף, הפינוקים והחברים והאווירה, אתה ממשיך להגיע עד שאתה מתחבר באמת.
מתי הרגשת, בסך הכל אתה מתחיל בגיל צעיר, נער 14-15, מתי הרגשת שאורח החיים שלך ממש משתנה?
אני לא חושב שמרגישים את זה. זה, אף אחד לא בא ביום אחד ומחליט, אני מעכשיו נהפך לבן תורה. הוא מגיע, הוא לא תכנן תוכניות, והוא לא רואה את הצפה את העתיד. פשוט מגיע, היה לו טוב, היה לו כיף. אז הוא ממשיך עוד יום ועוד יום, ואז הוא עובר גם ליום חול, וביום חול זה תמיד יותר אישי כזה, כי זה כבר אחד על אחד, וזה חברותה, וזה דף גמרא אמיתי, ושם החיבור נהיה יותר חזק ויותר חזק, עד שאתה מחליט שאני רוצה לעשות איזה סוויץ' מסוים, וללכת מה שנקרא עד הסוף.
ואיך המשפחה שלך, שסביבך מקבלת את הדרך הזו?
זה בהתחלה כמובן שבגלל שהם לא, ההורים שלי הם לא אנטי, פשוט מטבע הדברים, הסטנדרט של האנשים ברחוב שבית ספר עושים בגרות, עובדים, ההורים שלי לא ידעו מה זה המושג הזה שעכשיו ילד הולך לישיבה, כן? אני עוזב את הקושי האישי שהיה להם של הגעגוע ומשהו שקשה להם להוציא ילד בגיל 14-15 הבית, מהבית זה לא מקובל בחוץ. אז מלבד הקושי הזה גם השאלה הייתה כאילו מה הוא יעשה בחיים, החשש העיקרי שלהם היה ש... אני אלך לישיבה איזה שנה, שנתיים מההתלהבות, ואז אני בעצם מה שנקרא התייאש, ומה שיחזור מה שנקרא בידיים ריקות מכאן ומכאן. אז הייתה התנגדות כמובן, והיה קצת ויכוחים, וזה היה תהליך עד שהם הסכימו, אבל בסופו של דבר, כשילד, לא רק ילד, כשבן אדם רוצה משהו באמת, הוא משיג אותו.
היום הם רגועים?
כן, היום. היום זה האושר שלהם, אפשר לומר. אני היחיד שנשוי בבית, יש להם נכדים ממני, הם שמחים מאוד, אבא שלי הוא תומך בכל המובנים שיש, אני מדבר מכספי, אני לא כל כך צריך, אבל מכסף ועד בייביסיטר ועד לעזור ולאשתי ובעבודה שלה, וממש ממש ממש אתה רואה שמחים ומאושרים, ולעולם אתה לא שומע איזה תלונה, יאללה אתם תעשה את... תמשיך להיות אברך, תמשיך להיות, אפילו לפעמים אני בכולל ואני צריך לצאת לאיזה משהו, אז אומר לי, לא, אל תצא, תשאר, אני אביא, אני אעשה, אני אקח לילד, אני אביא.
אז הנה, תהליך הוא שלם. שלומי בוסקילה, תודה לך ששיתפת אותנו בדברים.
לשמחה.
תודה רבה. והרב פנחס בדוש, כמו ששלומי אומר שאוריו היום גאים בו ויש להם נחת רוח, אני מניח שגם לך יש כשאתה שומע את שלומי מספר על כך.
כן, כן, שלומי, מהמצוינים ומהראיות של החבורה, הוא מצניע את עצמו, הוא לא מספר על התופח, על מנת להצליח שיש בו כמה עבודה הוא עושה, והוא היום יד ימיני בקירו ועושה עבודת קודש, ויש כמוהו עוד המון, אבל באמת זה נותן כוח, אבל אני תמיד אומר לחבר'ה, המראות הקטנות הן אחורה, השמשה הגדולה היא קדימה. עזוב, מה היה שלומי, שלומי, הכל טוב, אבל הלאה, הלאה, בוא נמשיך, בוא נתקדם.
מי השלומי הבא?
מי השלומי הבא בדיוק, או כן, אני קורא להם, יוסלה הבא, אני אומר להם, אבל כן, אני אומר להם הפוך, כשאתם רואים שלומי אחד כזה, אז אתם מבינים כמה שלומי פספסנו גם בדרך, ובואו נשתדל לא לפספס.
מה עם ירושלים, יש געגועים? לחזור לעיר המקור?
כן, תמיד יש געגועים, כן, אבל אתה יודע, אני אגיד לך דבר מדהים, היום כשאני מגיע לירושלים, אני מקבל סחחורת מהפקים, וזה פתאום, אתה יודע, אתה נהיה כפרי כזה, מחפש את השקט, ושם זה יהיה היחידה בארץ בלי רמזורים, טענו.
אין אפילו רמזור אחד.
אין רמזורים בכלל, לא. שאל לי שיוצא פעם ראשונה עם בית שען, זה מסוכן כשהוא מגיע לרמזור, הוא לא יודע מה לעשות. טוב, ולכן אנחנו נהנים פה, שמחים כאן, והגמרא אומרת, עתידה ירושלים שתגיע עד המשק. אז אני מניח שאנחנו בתוך הסיפור הזה.
טוב, אתם איפשהו באמצע. תחילת המיקום, גיאוגרפית. עכשיו, זה בעצם, נסעתם לפני 22 שנה, למין שליחות קטנה כזאת, וזה הלך וגדל וגדל וגדל, יש עוד לאן לגדול? יש תוכניות להמשך?
ודאי, אנחנו עכשיו בזאת שם שנה הבאה, לפני שנתיים פריקמנו של קטנה, שוב, אנחנו מטפלים בדור ההמשך שלנו, דור ההמשך שלנו זה הדור של הבנים של הבוגרים, ושנה הבאה אנחנו מקוצחים תיכון לבנות, בזאת השם, שיסודי כבר יש לנו עכשיו לתיכון, ואלה, אלה, ממשיכים כל הזמן, בכל הכוח, בכל המרץ. אני בדיוק עכשיו בדרך למפגש עם האברכים, ערב גיבוש עם האברכים שפעילים אצלנו בערב, שהמטרה של הערב הזה זה לצאת משם כמו מלוע של תותח, כאילו הגענו היום לבית שען, יוצאים מסתערים על עיר מחדש, וכל פעם לבוא עם כוחות מקודשים ועם עוצמות ולא לוותר לעצמנו.
שאלה שמעניינת אותי בפרספקטיבה של 20 שנה, מה השתנה בנוער שכיום מגיע למדרשיות? האם זה נוער אחר?
זה מגיע בנקודה מאוד כאובה. אין ספק שיש שינוי אדיר ביכולת היום לרתק נער ולהדביק אותו למשהו ולהרים אותו. כי היום הנערים, פעם אני אומר ככה, כשהייתי רוצה להביא חבר חדשים, אני שם, מביא שתי אוטובוסים, אומר חבר'ה, יש טיול, עולים, אנשים עולים, לא שואלים לאן נוסעים, נוסעים טיול. גם היום אנחנו עושים טיולים לחול כל שנה בשביל להדגיר את החבר'ה. אבל מצד שני, אנחנו גם תמיד גדלנו על זה, שזה לעומת זה עשה אלוקים. אם יש כל כך קושי לבני נוער היום עם ההתמודדויות שיש להם, עם המדיה ועם הרשתות החברתיות, אז בוודאי שגם הקדוש ברוך הוא נותן באותו מידה את אותם הכוחות לנו לפעול מולם. לכן אנחנו מתאימים את עצמנו, אנחנו מתעדכנים ופועלים בכל הכלים האפשריים, אבל בסוף אין ספק שהמילה הטובה, החמימות את זה, אף מדיה חברתית לא יכולה לתת להם. את התמיכה הזו ואת ההרגשה, אני אומר לבני נוער, איפה, באיזה מקום בעיר אתה יכול ללכת שאתה יודע שכשאתה מגיע לשם, שמחים שאתה מגיע, אוהבים אותך ורוצים בהצלחה שלך. אם יש לך עוד מקום כזה, אז תלך לשם, אבל אין לך עוד מקום כזה, אז תבוא.
אז תבוא לפה, יפה. הרב פנחס בדוש, אני מאחל לכם שתמשיכו להעיר את הישראלים, לא רק בבית שען, אלא בארץ ובעולם כולו. אמן. אני מודה לך על השיחה ועוד יותר על הפעילות החשובה, תמשיכו ותגדילו אותה. תודה רבה.
אמן, תודה רבה ושבת שלום.
תודה רבה ושבת שלום, ותודה גם לטכנאי שליווה אותנו ולכם, המאזינים, שתהיה לכם המשך האזנה טובה.